לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. רעש אדמה בעוצמה של 3.5 בסולם ריכטר הורגש בצפון הארץ. מכון הגיאולוגי עדכן כי מוקד הרעידה היה בשטח ירדן 15 קילומטרים צפונית מזרחית לבית שאן. מפיקוד העורף נמצא כי לא ידוע על נפגעים או על נזק כתוצאה מהרעידה. חבר הכנסת משה אבוטבול משס תוקף ערב בחריפות את שר האוצר אביגדור ליברמן על רקע הפגיעה בשכבות החלשות בישראל.
אנחנו נלחם עד זוב דם כדי שהציבור יוקיע אותו ושיבין שמדובר פה באדם אכזרי שאין לו שום רגש. לא חמלה, ראית בתוך הוועדה אישה שהיא עובדת, אישה חילונית לא קשורה לדעת, אישה שהיא עובדת כמורת דרך או משהו כזה עצמאית, בכתה בתוך הוועדה. אבל יש איזה משהו, ספר נדמה לי, או סיפור, או ספר נדמה לי שאומר מוסקבה לא מאמינה בדמעות.
חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה מתייחס ערב להדרת האופוזיציה והחרדים והפגיעה בדמוקרטיה לדבריו של הממשלה.
רק את העניין הבסיסי של הייצוג בוועדות הכנסת. הייצוג בוועדות הכנסת זה הרי נשמת הדמוקרטיה, ובאה לקואליציה ואומרת לא, אתם לא תקבלו בוועדת הכספים כמה שאתם בחברה, בבחירות, בתוצאות הבחירות, תקבלו פחות. כבר חצי שנה והעולם שותק. אני אומר לך שגם אם ישללו את זכות הבחירה של ציבור החרדי, גם אז התקשורת ומערכת המשפט ישתיקו ויאפשרו את זה, ההפך.
דברים נאמרו לאיתי גדס, היא במהדורה המרכזית. תוצאות גזרות ממשלת בנט ולפיד. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בחודשיים האחרונים של השנה האזרחית האחרונה עלו מחירי הדירות באחוז ומחצה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בכך השלימו הדירות עלייה של 11% ושלוש עשיריות לעומת השנה שעברה. עוד עולה כי מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב5.8% בשנה האחרונה, ומדד המחירים לצרכן עלה גם הוא ב0.2%, והשלים עלייה של 3.1% בשנה, יותר מיעד האינפלציה. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני, פרסם ערב הודעה בה נאמר, לא ניגרר לנושא של ליברמן מנסה לגרור את כולם בכישלונותיו הטוטליים. ביקשתי מכל החברים אצלנו לא להגיב ולא להיגרר לעניין הזה, החרדים הם לא צעד בעניין. נדבר רק לגופו של עניין על הכישלון הטוטלי שלו, בכך שיוקר המחיה ממשיך להאמיר, ועל כך שהוא שר האוצר הכושל ביותר בתולדות המדינה, להתייחסות בכלל לנושא החרדים, שלשם הוא מכוון כל היום, כך לשון הודעתו של גפני. חבר הכנסת איתמר בן גביר הגיש ערב תלונה במחש נגד השוטרים שתקפו אותו לכאורה בסמוך ללשכתו הזמנית בשכונת שמעון הצדיק בירושלים. בן גביר אמר, אני מצפה שהמחלקה לחקירות שוטרים תעשה את עבודתה ותמצא את הדין עם השוטרים האלימים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר. מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות. הכי איכותי, הכי מעודר. עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר יהיה מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה עדיין נמוכות מהגיל בעונה. בחמישי עלייה קלה בטמפרטורות, וביום שישי עלייה נוספת במידות החום. הן תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה ומשעות הערב, צפויים לרדת גשמים מקומיים בעיקר בדרום הארץ.
תחזית מזג האוויר בחסות.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת, בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות. הכי איכותי, הכי מעודר. עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב ומורך, פורים שמח לכולם. השבוע, מרכז השבוע, יום שלישי, יום רביעי, ימי הפורים האלה, פורים קטן. אגב, אני לא יודע מתי הרפורמים חוגגים פורים, כי לכאורה הרפורמים לא אמורים בכלל להתייחס לשנה מעוברת, כי הרי כל העניין של שנה מעוברת זה על ידי החכמים, הם לא מקבלים תורה שבכתב, אז תורה שבעל פה יקבלו ודברי החכמים יקבלו, זה בעיה, כנראה שהם חוגגים את פורים לפי תאריך לועזי כלשהו. מה שלא ברור לי, למה בראשי חודשים הם מגיעים, מאיפה הם יודעים מתי ראש חודש? הרי ראש חודש זה גם כן עניין של החלטת החכמים, והלוח הקבוע זה הלל השני, שבכלל הם לא שייכים אליו. לא יודע. התאריך היחיד שכנראה הם חיים בו זה 1 באפריל. בכל אופן, מדברים על גזרות פורים תשפ"ב, אז בואו ונראה מה המשמעות האמיתית של זה. כל עם ישראל נמצא בצרה, בגזרות מסוג אחר לגמרי, ברוך השם, אנחנו לא בגזרות כאלה. כדאי למצוא בכלל מילה אחרת. גזרת אמן הייתה באמת גזרה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים אשר בכל מדינות, המלך אחשוורוש, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד ושלעולם לבוא אז, ולא היה לעם ישראל שום דרך להתגונן. לכל עם ישראל לא הייתה אפילו רוגת כאחת. והמן בשיא כוחו, כולם קוראים ומשתחווים לו. הוא פשוט הולך להוציא את זה לפועל. כל עם ישראל בסכנה עצומה, חשופים לפוגרומים רצחניים בסגנון נאצי, בסגנון מה שהיה בארמון אחשוורוש יחד עם המן, זה היה משהו מעין ועידת ונזה. והפעם מותר להגיד את זה, כי זה היה כפשוטו. הייתה יהודיה אחת שהייתה מוגנת. יהודיה אחת. והיא הייתה אחד האנשים הכי מוגנים בעולם באותה תקופה. כל היחידה להבטחת אישים של אחשוורוש עמדה סביבה להגן עליה, קראו לה אסתר. והיחידה להבטחת אישים של אחשוורוש הייתה יחידה להבטחת אישים בלי שום שרק, בלי כחל ושרק. הרי הם הצליחו למנוע את ניסיון ההתנגשות באחשוורוש, מה שיחידה להבטחת אישים במדינה לבנטינית אחת לא הצליחה למנוע. אולי גם לא כל כך ניסתה. בכל אופן, מה מרדכי אומר לאסתר? תדעי לך דבר אחד. אם החרש תחריש אל עת כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אבית וכתובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אומר למרדכי, אני לא דואג לעם ישראל. עם ישראל במצב מצוין. כיצד זה יבוא לידי ביטוי? איך זה יבוא לידי ביטוי? מי יהיה השליח להציל את עם ישראל? זה לא עסק שלנו. ככל שיש פחות כיוונים להצלה גשמית, המצב יותר בטוח. כי אז ודאי תבוא הצלה רוחנית, והצלה רוחנית היא הרבה יותר חזקה. בלתי ניתנת לערעור, בלתי ניתנת להרכירה. כל מה שאני מדבר זה רק בשבילך. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. ואת ובית אביך תבידו. את נמצאת בסכנה. לא אנחנו. אני לא יודע אם יש אפשרות להכניס את הרעיון היסודי הזה והאמיתי הזה והנצחי הזה במוחם הנבוב של שרים וחברי כנסת שכבר מזמן אוצר המילים שלהם הידלדל ורק מילה אחת נמצאת בו והיא המילה אני, וכבר מזמן הם לא מקשיבים לכלום. וכבר מזמן אין להם שום רוחב אופקים, ואופקיהם מצומצמים עד מאוד. אבל זה מה שצריך להגיד להם. במקום לבוא ולהסביר להם שיש ילדים רעבים, את הילדים הרעבים, לא הם מפרנסים, הם רק שליחים לפרנס. אם הם לא רוצים, רווח והצלה יעמוד לילדים האלה ממקום אחר. הבעיה היא שהם הורסים את המדינה. הם עוקרים את שורשיה. הם מקעקעים את יסודותיה. הם קורטים את האילן אשר עליהם המדינה יושבת. אין לה זכות קיום למערכת הזאת. אם לא שהיא מהווה קופה ציבורית שמזרימה קצת כסף, ויש לה אחוזים בהחזקת תורה והחזקת משפחות של תורה. הנה ראינו בשבוע האחרון אירועים גרנדיוזיים כבירים, שכולם כולם הראו את העוצמה הגדולה של לומדי תורה. אירועים של אלפי אנשים בארץ, ולאחר מכן בצרפת, ולפני כן המסע בווינה, והכל בלי עזרתו האדיבה של האוליגרח על חשבון אחרים ממולדוביה. זה שתמיד נמצא בגן עדן. אז זהו. אז זאת האמת, ולפני שאנחנו הולכים להגיד אותה בחוץ, כדאי שנגיד אותה לעצמנו. כדאי שיהיה ברור לנו הדבר הזה. והתגובה צריכה להיות כתגובתו של ישעיהו הנביא לרב שקה, שחירף וגידף מערכות אלוקים. בזה לך. אחריך ראש הניע בתולת בת ישראל. מספר הטלפון שלנו, 03-593-93, וערב טוב. ערב טוב.
שלום, אני רציתי לשאול, כתוב בגמרא שבכיבוד הורים ושילוח הקן, השכר זה אריכות ימים לעולם הבא. עכשיו, אנחנו יודעים
שעולם הבא... זה כתוב בתורה, אתה מתכוון.
כן, אריכות ימים לעולם הבא, אבל...
כן, כן. בתורה כתוב למען ייטב לך וארכת הימים. והגמרא, גם מסכת חולין, גם מסכת קידושין, אומרת בשם רבי יעקב, לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך, כן, נכון.
יפה, אבל אנחנו יודעים שהעולם הבא זה חיי נצח, לא?
זה נקרא יום שכולו ארוך, זה בדיוק מה שכתוב בפשוטו של מקרא. הרי מה זה נקרא, למען ייטב לך, ומה זה נקרא והארכת הימים? נתחיל מבארכת הימים. אין ימים ארוכים יותר. כשאנחנו מאחלים אחד לשני בלשוננו העילגת, אריכות ימים, אנחנו לא מתכוונים לאריכות ימים, אנחנו מתכוונים לריבוי ימים. והרי ריבוי ימים זה משהו אחר, כמו שכתוב במשלי פרק ג', בני תורתי אל תשכח, ומצוותי יצור לי בך, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. הרי מה שאנחנו מתכוונים אריכות ימים כתוב בפסוק שנות חיים. אז מה זה אורך ימים? זה מה שכתוב ליום שכולו טוב, ליום שכולו ארוך, אנחנו אומרים את זה בסוכות, הרחמן יזכנו ליום שכולו טוב, ליום שכולו ארוך, ליום שצדיקים יושבים ועטרותם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה יום שכולו ארוך. יום ארוך זה יום שהוא מעבר לזמן. בדיוק מה שאתה אמרת, הנצח. גם המילה טוב לא יכולה להתייחס בעולם הזה, כי כמו שאומר השם משמואל, שאחרי שאדם חטא ואכל מעץ הדעת טוב ורע, התרבב הרע בכל שיעור קומתו של הטוב, ובעולם הזה אין טוב בלי רע, ולכן טוב זך וטהור יש רק בעולם הבא.
כן, אבל מה הרווח של מי שעושה כיבוד הורים? איזה רווח יש לו? אם הוא ייכנס לעולם הבא, אין לו אריכות ימים בכל מקרה.
זה מביא אותו לעולם הבא. זה מביא אותו לעולם הבא.
אז זה סתם כמו כל מצווה שהוא מקבל. זה לא אומר, אין כאן אריכות ימים בעצם. יש כאן את הימים הוא מקבל, אבל בשכר. מה זה השכר של אריכות ימים?
השכר של אריכות ימים זה עולם הבא.
וזה שונה מכל הדברים האחרים?
לא.
סתם יהיה לו זוכה לעולם הבא, כמו שונה על כל יום.
בוא ננסח את השאלה שלך בצורה יותר בהירה. אתה שואל, כיוון שמדובר פה על אריכות ימים וזה עולם הבא, הרי על כל מצווה, שכר מצווה בהי אלייקה, מקבלים שכר בעולם הבא. צריך להבין את זה. העולם הבא זו מציאות שכשמגיעים אליה בתוך המציאות הזאת מקבלים שכר. את עצם העולם הבא מקבלים בשכר המצוות הללו. עכשיו על מצוות אחרות יכולו לקבל את השכר בעולם הבא, אבל אם אדם לא כיבד הורים, אז איך יהיה לו עולם הבא? איפה הוא יקבל את השכר? יאלצו לתת לו את השכר בעולם הזה והוא יפסיד את הכל.
אבל זה לא משהו ש... זה לא, זה כמו בעצם, אז זה שונה לחוד בכל יום, אם כן. זאת אומרת, שיהיה לו עולם הבא, אבל זה לא, אין איזה אריכות ימים מיוחדת בעולם הבא.
אני חושב שאני הסברתי את עצמי. מה שאתה שואל לגבי שעונה הלכות, שם כתוב משהו אחר. כל השנה הנחות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא. בן עולם הבא זה משהו הרבה יותר יסודי. אדם שנמצא בעולם הבא, הוא נמצא שם. אדם שהוא בן עולם הבא, זאת אומרת, אני יכול להיות בבית של, בבית יפה, וזה בסך הכל בית מלון, אני שכרתי אותו, או אני אורח של מישהו. אבל אם אני נמצא בבית של אבא שלי, אז הבית הזה הוא שלי, אני שייך לשם. כל השנה הלכות בכל יום נאמר לו שהוא בן עולם הבא, הוא שייך למציאות של העולם הבא, הוא, מציאות של העולם הבא שייכת לו. זה משהו אחר. תודה רבה.
שכוח.
כל טוב.
כל טוב.
ערב טוב.
כן, ערב טוב.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול בעניין ביאור המילה ברכה, בהקשר שראינו במסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא ברך את רבי, שביקש מרבי שמואל בן אלישע שברך אותו, וגם בהקשר שאומרים ברוך אתה השם, מה בעצם הכוונה? כלפי השם כמובן.
חיים מוולוז'ין, נפש החיים, שער ב' אומר שברכה זה לא מה שחושבים, איחול. אני מאחל לך, אלא ברכה זה מלשון בריכה. תוספת וריבוי, שפע. ולכן הגמרא במסכת ברכות דף למדהי עמוד ב' אומרת, כל האוכל בלא ברכה גוזל לאביו ולאמו. אביו זה הקדוש ברוך הוא, אמו זו כנסת ישראל. למה הוא גוזל? כי אדם שאוכל תפוח, ואז חסר תפוח בעולם, הוא לא קיבל רשות לאכול אותו. כשהוא מברך לפני כן, ומברך אחרי כן, אז הוא מושך שפע של תפוחים לעולם. ממילא הוא לא גזל, כי הוא מילא את העולם בשפע. אותו דבר גם כן, מה שאמר הקדוש ברוך הוא ישמעאל, בני ברכייני. הוא אומר, המפתחות להוסיף שפע בעולם ניתנו לבני עם ישראל. כמו שכתוב שהמפתחות הברכה ניתנו לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא מעוניין שרחמיו יתגברו על כעסו ויקבל את בניו במידת הרחמים. אבל רבי ישמעאל הוא זה שפותח את השער של מידת הרחמים ומושך אותה, נותן אפשרות שהיא תמלא את חללו של עולם ותשרה עלינו.
אז בעצם, בזה אנחנו מברכים, בעצם זה כיסוק של בקשה בעצם, לכאורה.
זה לא בקשה, זה פעולה.
זה לא בקשה.
אם זה בקשה, זה בקשה להזרים שפע, אבל זה יותר מזה. המילה ברך, כל האותיות משמעותן ריבוי. ב' זה 2, ר' זה 200, חף זה 20, השנייה ביחידות, השנייה בעשרות, השנייה במאות. כלומר, אז כולם משמעותם פתח לריבוי, פתח לשפע גדול. אז כשאנחנו מברכים ברכה, אנחנו פותחים פתח לשפע, לשפע גדול. אנחנו לא רק מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישלח שפע. כשאנחנו אומרים שלח ברכה והצלחה במעשה ידינו, אנחנו מבקשים שישלח שפע. כשאנחנו מברכים, אנחנו בעצמנו מושכים שפע. וניתנה לנו היכולת לעשות את זה בזה שניתנה... ניתן כוח הברכה לאברהם אבינו, וממנו לכל זרעו.
הבנתי. אפשר באותו הקשר עוד עניין? עוד שאלה?
כן, כן. בבקשה.
בתפילה כשאומרים ברוך, ברוך שמו. רציתי לשאול, כדי באמת להבין מה בעצם אומרים, מה ההבדל בין ברוך הוא וברוך שמו? מה בעצם...
כל ברכה וברכה שאנחנו מברכים, מתחלקת לשני חלקים סותרים לכאורה. אנחנו פותחים את הברכה בגוף שני, נוכח, וממשיכים בגוף שלישי נסתר. ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו, לא שהכל נהיה בדברך. ברוך אתה השם, אשר קידשנו במצוותיו, לא אשר קידשתנו במצוותיו. למה? כי קודש בריך הוא סתים וגליה. אנחנו, יש בחינה של גילוי אלוקים שאנחנו רואים מול עינינו, לזה אנחנו פונים בלשון אתה, ויש בחינה של גילוי אלוקים שנסתרת מאיתנו, ואנחנו יודעים שהיא המקור להכל. ולכן אנחנו ממשיכים בגוף שלישי, הוא. והוא הדין גם בשאלה שלך, תזכיר לי, תנסח לשאול את השאלה. ברוך הוא, אנחנו מדברים על הבחינה הנסתרת מאיתנו. שמותיו של הקדוש ברוך הוא זה גילויים של הנהגות פה בעולם. גילויים של הנהגות. אז אנחנו מברכים גם את השם, את ההנהגה שפועלת עכשיו בעולם, או את ההנהגה שבה אנחנו עוסקים עכשיו.
וכשהוא מתכוון, אתה יודע, נסתר שלו, זה משהו שכאילו נסתר מהידיעה שלנו לגמרי, או שאנחנו יודעים רק שהוא נסתר מהידיעה שלנו?
נסתר מהידיעה שלנו לגמרי, בהחלט. אני אגיד לך, אם אתה רוצה משהו מקצועי יותר, אני אגיד לך. יש אני, אתה והוא. אני זה ספירת מלכות, אתה זה ספירת תפארת, והוא זה ספירת כתר. זאת אומרת, כשמדברים על ספירת כתר, מדברים כבר על הבחינה הנשגבה העליונה שהיא מעבר, כמו שכתר הוא מחוץ לראש. כך אני מדבר על משהו שהוא מעבר ומעל.
אה, הבנתי, יפה מאוד. תודה רבה רב,
תודה רבה. ברוכים תהיו, כל טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום.
הרב שומע אותי, נכון?
בהחלט.
רציתי לשאול את הרב לגבי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אני שמעתי מהרב, קודם כל תודה רבה על התוכנית וגם על הרבה שיעורים שאנחנו שומעים מהרב, הם לומדים הרבה הרבה דברים והרבה חיזוק באמונה וגם לגבי מדע. עכשיו, אני שמעתי את הרב בשיעור על תיאוריית האבולוציה, וסתם עלה לי שאלה, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה פילוסופים וגדרות בעולם שחקרו כאילו את הנושא הזה, והם הגיעו למסקנה, לתיאוריה, בוא נגיד שהיא מדעית, הרב מחלק את זה לתיאוריה ולאמונה של מדענים, הם הגיעו לסוג של מדע מסוים, והם לא הבינו כאילו את ההיגיון שאנחנו היהודים שמאמינים כאילו שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, אז הם לא מגיעים להיגיון כאילו הפשוט הזה כאילו, ומדובר בפרופסורים, בפילוסופים, באנשים אנשים שיש להם רמת משכל גבוהה, ויש להם את היכולת להגיע לדברים כאילו לאיזה...
הבנתי אותך. בוא ננסח את השאלה יותר טוב. זה לא קשור כל כך לתיאוריית האבולוציה כשלעצמה. אין לנו שום דבר, יש אבולוציה, אבולוציה זה התפתחות, תינוק נולד, הוא מתחיל, ממשיך להתפתח, היקום מתפתח, השאלה אם זה random evolution, אם זאת אבולוציה מקרית, אקראית, או שמשהו, מישהו שמתכנן ומשגיח ומפעיל את הכל. זאת השאלה, האם יש מתכנן, האם יש בורא, או האם הכל אקראי והכל נוצר מלבד. היום מבחינה מדעית, כולם יודעים שלעולם הייתה התחלה. כולם מדברים על זה, כמו שפרופסור נתן אביעזר מביא, שכל המעבדות שעוסקות בקוסמולוגיה עוסקות על פי תיאוריית בריאה. אם זה נברא, וכל הסדר היה מקופל ברגע הבריאה, באותה נקודה שהתחיל בה הכל.
אגב, נגיד...
תשמע, אני מסדר את זה בצורה בסגנון שלי. איך אפשר לבוא ולומר שהסדר המופלא הזה שנהיה מלבד? הרי במהלך ההיסטוריה ראינו מיליוני כוסות זכוכית נופלים מהשולחן ומתנפצים לרסיסים, מעולם לא ראינו שרסיסי זכוכית קפצו על השולחן ונהיו לכוס. אף אחד לא יבוא להגיד אם הוא יראה מגן דוד צבוע, מסודר, ישר, עם זוויות מסודרות על הכביש, שזה נוצר מדיו של נשפח, כולם הבינו שמישהו צייר את זה. אז איך אפשר להגיד שזה נהיה מלבד? וכמו שאתה אומר, אנשים הרי לא טיפשים. לא כולם. התשובה היא כזאת. כשהם באים ואומרים שהכל נוצר מלבד, אנחנו אומרים אם זה לא הגיוני, והם מסכימים שזה לא הגיוני. איך אמר אחד החוקרים, כדי שמולקולת חלבון תיווצר מלבד, זה צריך לקרוא על פי תיאוריית האבולוציה ב-10 בחזקת 352 שנה. והעולם קיים בסך הכל 10 בחזקת 9. 10 שנים, לפי התיאוריות הנדיבות ביותר. אם כך, אנחנו בלתי אפשריים. אבל אנחנו קיימים, כנראה אנחנו יותר אפשריים מה שאנחנו חושבים. בסדר, מה זה אומר? זה אומר, זה לא הגיוני, אבל המציאות מדברת בעד עצמה לפי דעתם. ואז אנחנו באים ואומרים, ההיגיון אומר שמישהו יצר את כל זה. המישהו הזה הוא לא מישהו גשמי, הוא מישהו רוחני. איך הדבר הרוחני יכול ליצור גשמי? הרי אין נקודת חיבור ביניהם. זה לא מובן. אז הם באים ואומרים לנו, תשמע, מה ההבדל בינינו לביניכם? אתם מדברים על דבר לא הגיוני. אנחנו מדברים על דבר לא הגיוני, ואתם מדברים על דבר לא מובן. אנחנו בחרנו בלא הגיוני, אתם בחרתם בלא מובן. והם צודקים, כי זה באמת לא מובן. הרמ"א אומר שזה לא מובן. הרמ"א אומר, למה אומרים אפלי לעשות בין ברכת אשר יצר לברכת אלוקי הנשמה? כי זה הפלא של הבריאה. הפלא זה דבר לא מובן. זה המושג, המושג פלא. הוא מפלי לעשות זה שהוא עושה דברים לא מובנים. הכוזרי אומר שזה לא מובן, הוא אומר, אין אנו יודעים כיצד, מתכוון, אין אנו מבינים, כיצד התגשם העניין האלוקי והיה למילים. אבל מה? איפה נמצאת האמת? איפה נכריע לכיוון הלא מובן על חשבון הלא, ולא לכיוון הלא הגיוני? חוץ מזה, שלבוא ולקבל את הלא הגיוני ולא לקבל את הלא מובן, זה גאווה עצומה, כי האדם מחליט שמה שלא מובן לא קיים. והוא מוכן אפילו לקחת משהו לא הגיוני. התשובה היא מעמד הר סיני ואלף שנות נבואה. אני קורא לזה בא חי ברגליו. יש 1,000 שנים שהתחילו במעמד הר סיני, שכבר אז היו 2.5 מיליון עדים לפחות, שהעידו על הקשר שהיה להם עם האלוקים, שהאלוקים מתקשר לבני אדם, ושהוא חידש את העולם, ולאחר מכן היו 1,000 שנות נבואה שהיו שם כפליים כיצא מצרים נביאים, כלומר, המציאות שבה חי ברגליו, אנחנו ראינו שזה ככה.
בעצם כאילו מעמד הר סיני הוא הדבר שיש כאילו כל כך של מיליוני יהודים שמעידים, נגיד להבדיל מהנצרות לאסלאם, שכל אחד טוען על משהו שהיה, נגיד של...
מעמד הר סיני שהיה כמה שעות, ולמעשה 40 יום נמשך, כי היה שמשיך להיות על 40 יום, ואלף שנות נבואה שמשיכו אותו.
עכשיו, הבנתי, עכשיו רציתי לשאול את הרב עוד שאלה לגבי הפירוש של הרמב״ם בעל משניות, הוא מתחיל להסביר את בעצם את ההשתלשלות של התורה, שהיא ניתנה מהקדוש ברוך הוא למשה, ומשה העביר אותה לאהרון ולימד אותה ללעזר ואיתמר. אחר כך הוא מדבר על קטע של נבואה שעברתי לזה, לא כל כך הבנתי מהו שהוא אומר, הנביאה לא מועילה לפירוש מהתורה, כי מה שיהושע ומה שרבינה ורבה שעשו הם רק הוסיפו בספרה, כאילו מה הרמב"ם מתכוון בנושא הזה של נבואה להגיד מה?
כדי להגיד מה הרמב"ם מתכוון, צריך לראות את הלשון בפנים, באופן
כללי. לא, אבל רק את הרעיון, רק את הרעיון.
בדיוק. הרעיון הכללי הוא שכל הנביאים כולם לא הוסיפו אפילו מצווה אחת. הם גם כן לא חידשו במשמעות שצריך לסמוך עליהם בהבנת התורה. הם לימדו תורה על פי המפתחות שהם קיבלו. הנבואה של הנביא הייתה כדי לעורר את העם, לא כדי לחדש לעם מצוות ודברים שהעם לא יכול היה לדעת מתוך התורה בלי הנביא. זה הכוונה.
טוב,
כשכוח,
תודה, הכל טוב.
ברוכים
תהיו. עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. בחסות, מעדיף 30,000 שקלים בכיס שלך או של חברות הביטוח. הצטרף לגפן בסעד, 077-444-7777.
להיות חבר מכבי זה לדעת שהילדים שלי בידיים טובות.
בשורה מרגשת במיוחד. הורדנו עלויות על מגוון טיפולים רגשיים לילדים. רק 45 שקלים לטיפול. כי חשוב לנו שהם יגדלו בריאים ומאושרים. ההטבה לחברי מכבי שלי ומכבי זהב. כפוף לתקנון השב"ן.
יש קופות חולים ויש מכבי. יש קופות חולים ויש מכבי.
אין מי שיגיד קדיש!
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם? ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל הש"ס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם, ויערכו סיום ש"ס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליט, נפעלה תורה וחסד.
תחליט, כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית, הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
יש לך 100,000 שקלים פנויים או יותר? אתה יכול לשים אותם בבנק עם ריבית אפסית, לאמר על מוצרים מסוכנים, לשמור אותם מתחת לבלטות. או שאתה יכול לקבל עליהם תשואה שנתית ממוצעת של כ-11%. פנה עוד היום למי דירה, חברת השקעות הנדלן השיתופית הבטוחה בעולם, עם התמחות בפרויקטים מניבים ובפינוי בינוי, ללא כל סיכון, כשהנכס נרשם על שמך בטאבו. מי דירה, בהמלצת מומחי נדלן ודיינים בכירים. לגביית פגישה, חייגו עכשיו. כוכבית 8473, כוכבית 8473, מי דירה.
נפלא לדעת, אינדנון.
והפעם נדבר לאלו שעושים פעילות גופנית, כמו הליכות יומיות או ריצות בפארק. כשאתם עושים פעילות גופנית, מומלץ לצרוך חלבון שמקורו במזון, התורם להתאוששות ובניית השריר. דנון פרו הוא יוגורט עשיר בחלבון, ובכל גביע יש 20 גרם חלבון. אז תלכו על זה, או שתרוצו. דנון, פלא היוגורט.
עכשיו ברשת א' א' אורתופדיה, חבילה מושלמת, גם מדרסים בהתאמה אישית, גם נעלי ניו בלנס וגם גרבי בריאות, וכל זה בחבילה מטורפת רק ב-599 שקלים בלבד. לדגמים המשתתפים במבצע חייגו עכשיו: א' א' אורתופדיה, כוכבית 2915, כוכבית 2915.
בני 30 ומעלה, המכינה המקוצרת של מבחר מביאה אתכם במהירות לתואר ראשון בעבודה סוציאלית או אח אקדמי כבר בשנה הבאה. בואו למכינה ותרוויחו שנה. מהרו להירשם, המכינה מתחילה עכשיו. להרשמה התקשרו 03-5726-111, 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? בוחרים מבחר.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
כן, בבקשה.
תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול, אמן, רציתי לשאול לגבי מה שכתוב בגמרא, שכל סברה שתלמיד עתיד לחדש, אז כל מה שהמוראים נחלקו וכל הסברות שנמצאות בגמרא, אז הכל נאמר למשה בסיני. אני לא זוכר בדיוק את הלשון של הגמרא, אבל זה פחות או יותר. איך זה מסתדר עם המחלוקות? שיש סברות הפוכות, אז... ורק אחת נפסקה להלכה, אז איך זה נאמר למשה במעמד הר סיני? באיזה אופן זה בא לי לביטוי?
קודם כל, כל מה שתלמיד ותיק עתיד להינתן למשה מסיני, מהר"ל אומר שורש כל מה שתלמיד ותיק עתיד להינתן ניתן למשה מסיני, והכל מתוך השורש הזה. למעשה, זה מחלוקת תנאים, רבי עקיבא סובר שהכל ניתן כמה פעמים. בכל אופן, הנושא של מחלוקות איננו בכלל בעייתי מבחינה זאת, כי שתי הצדדים ניתנו למשה מסיני, כמו שכתוב בגמרא, על מחלוקת בין אביתר ליונתן, מה היה בפילגש בגבעה. פגש רב נתן את אליהו הנביא, שאל אותו מה עשה הקדוש ברוך, הוא אמר לו, אביתר בני אומר כך, יונתן בני אומר כך, או לגבי תפילין של רשי ורבנו תם, מה ניתן בסיני? אז יש ספר שאלות ותשובות שנקרא שוט מן השמיים, של אחד מבעלי התוספות, שנקרא רבי יעקב מרויש, ספר שיצא בהוצאת מוסד הרב קוק, והדיר אותו הרב ראובן מרגליות, והוא היה שואל שאלות חלום, והם קבל תשובות. והשאלה הייתה, איזה תפילין ניתנו למשה מסיני? הוויות כסדרן או הוויות באמצע? כלומר, הוויות כסדרן זה רשי, הוויות באמצע זה רבנו תם, אז נקרא הוויות כסדרן, שמע והיה עם שמוע, קדש והיה כיביה, אחרי שזה הסדר שבה נאמר בתורה, הוויות, הכוונה והיה והיה, והוויות באמצע זה שמע והיה עם שמוע, קדש והיה כיביה, והיה עם שמוע, שמע. כשהיה והיה הם באמצע, בין שתי הפרשיות האחרות. אז הוא קיבל תשובה מן השמיים, ששניהם ניתנו למשה מסיני. עכשיו ברבות הם, אם ניתה מחלוקת, איזו מהם הלכה למעשה? הרב דסלר אומר באמת ש... בהגדה למשל, כשאין אף כמין ההלכה למעשה, אין בכלל מחלוקת, אלא כל אחד אומר צד אחר. וזה שלנו נראה ששני הצדדים הם הפוכים, זה לא אומר שום דבר לגבי היכולת ששני הצדדים ההפוכים יכולים להיות נכונים. בצורות שונות. ואפילו מדובר על מחלוקת במציאות, יש מאמר של הרב, של הרב הוטנר שמסביר, אז זה יכול להיות, זה לא בשביל להסביר את זה פה בתוכנית. אבל זה ממש לא סותר את העניין של... שניתנו בסיני, זה בכלל לא סותר, כי שני הצדדים יכולים היה להינתן בסיני.
גם התפילין של רשי וגם התפילין של רבנו תם.
כך אומר רבי ישחי גם כן, לא רק... אני ציטטתי את שוט מן השמיים, כי הוא מהראשונים, אבל רבי ישחי שהיה מהאחרונים, אומר את אותו דבר, בלי להזכיר את השוט מן השמיים.
הבנתי. שר כוח הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. אנחנו בפרשה זו מדברים על מחצית השקל. מחצית השקל ולא יהיה נגף בפקוד אותם. הרבה מדברים על זה, מה זה מחצית השקל? למה שיהיה נגף בפקוד אותם? מה עושה הנגף? מה עושה המניין שגורם לנגף? אז התשובה הפשוטה היא שברגע שהאדם מבין שהוא כשסופרים, מבודדים כל אחד. כשאדם סופר, נניח, שטרות של כסף, ונדבקות לו כמה שטרות, נדבקים לו כמה שטרות ביחד, אז הספירה לא עולה יפה, הוא צריך לבודד כל שטר ושטר בפני עצמו, כדי שהספירה תעלה יפה. עצם הרעיון שספירה זה הפרדה. כל אחד יש לו את המספר שלו. ועם ישראל, הכוח של עם ישראל להתגבר כנגד כל הנגיפים וכל המגיפות, זה להיות ביחד. להבין שאתה לא יכול להיות אחד בלי השני. כתוב הרי, שקר החן והבל על היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. דרשו חז"ל, יש כמה ניתוחים בחז"ל לפסוק הזה, ואחד מהאחרון שבהם הוא, שקר החן זה דורו של משה ויהושע, והבל היופי זה דורו של חזקיהו, המלך שנעץ חרב בבית המדרש, ואומר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב, ואישה יראת השם היא תתהלל, זה דורו של רבי יהודה בר אילאי, שהיו מתכסים שישה בתלית אחד ועוסקים בתורה. עכשיו, מה המיוחד במתכסים שישה בתלית אחד ועוסקים בתורה? אז ידוע היסוד של רב חיים שמולביץ, שרב חיים שמולביץ אמר, שכשאדם, כששישה אנשים יש להם סמיכה אחת, והם מנסים להתכסות בה ולהגן על עצמה מן הקור, וכל אחד דואג שהוא יהיה מחוסה, אז כולם יסבלו מן הקור, אף אחד לא יהיה מחוסה. אבל אם כל אחד דואג שהשני יהיה מחוסה, אז כולם יהיו מחוסים. כי כל אחד דואג לשני, אז ממילא, כמו כל האבנים שהפכו להיות לאבן אחת מתחת ראשו של יעקב אבינו, כשכל אחד מבין שהוא חצי בלי השני, שהוא חצי בלי השני, שכל המשקל הסגולי שלו הוא חצי בלי השני, הוא מחצית השקל, אז עם ישראל הופך להיות לחומה בצורה ביחד, וכשעם ישראל הוא חומה בצורה ביחד, אז שום מקל בעולם לא יכול להתנפץ על גבם. גם הנגף לא יכול לחלות בהם. הם מבוצרים ביחד. וזה היסוד של מחצית השקל, שמגן מפני מגפה. ערב טוב.
ערב טוב לך, יש לי שאלה, אתה דיברת על היהודי רפורמי. רציתי לשאול, מה ההבדל בין יהודי רפורמי ליהודי רגיל חילוני? מה שאנחנו קוראים להם חילוני, מה ההבדל?
ההבדל הוא שאדם חילוני לא מסלף, לא מזייף. יש כל מיני סוגי חילונים, ויש חילונים שבהם אומרים, אני יודע שיש אלוקים, ואני יודע אפילו שמן הסתם התורה האמת, רק אני לא רוצה לשמור. יש חילוני שבא ואומר, לא מאמין בכלום. אבל, ואני לא מקיים מצוות, אני לא דתי, אני לא, אין לי קשר לדת. הרפורמים זה אלה שעושים מעשה זמרי ומקבלים שכר כפנחס. הם אומרים, אנחנו גם דתיים, זה דת, זה הדת היהודית, ומה שאנחנו עושים. הם מסלפים ומרמים, מזייפים את הדת היהודית. והשקר והסילוף והזיוף, קודם כל הוא מכוער, הוא סנו, בית הוא מסוכן יותר, כי למשל ביהדות ארצות הברית, אנשים שמעולם לא פגשו יהדות רק אצל הרפורמים. וכשהם עוברים עבירות, אין להם אפילו נקיפות מצפון, כי הם חושבים שזה בסדר, כי הרבי אמר. יצא ספר בארצות הברית לפני הרבה הרבה שנים, בשנות ה-70. בשנות ה-70 הייתה, הקטה התופעת הקטות בהמוני המוני צעירים בעולם, ואחוז היהודים בין הצעירים שלחו לקטות השונות, קטות מזרחיות, הייתה גם קט שמקורה במצרים העתיקה, קט האימן, אימן סיינטולוגיה, מדיטציה טרנסדנטלית, קט המוניס, הרי קרישנה, היו הרבה הרבה קטות כאלה, ואחוז היהודים בקטות האלה היה גבוה הרבה יותר מאחוז היהודים באוכלוסיות השונות. יצא ספר שנקרא Juice for Nothing, יהודים בשביל כלום. והספר הזה, הספר הזה נכתב על התופעה הזאת, והשם של הספר הוא על יסוד משפט שאמר בזמנו שלמה לקרליבך, שהוא אמר, שבאנגלית זה נשמע יותר טוב, הוא אמר, the problem which face us today is not that there are many, many Jews for Jesus or Jews for Reverend Mooney, but there are so many sweet yidalach for nothing. אומר, הבעיה שלנו היא לא שיש כל כך הרבה יהודים למען ישו, יהודים למען המוני הנערץ, שזה איזה גורו דרום קוריאני, אלא שיש כל כך הרבה יהודים בשביל כלום. יהודים בשביל קיום, Jews for nothing, והוא מסביר. ילד יהודי בארצות הברית, בבר מצווה, הוא היה בטמפל הרפורמי, והוא קיבל לבר מצווה מתנה, אני יודע מה, איזה מחשב משוכלל, טיול להוואי, אם מדובר משפחה עשירה, ושום טיפת רוחניות הוא לא מצא שם. כשהוא גדל, הרי הוא יהודי, והנשמה שלו קורית מתוכו, והוא מחפש רוחניות, אז הוא, ביהדות הוא לא מחפש אותה. כי שם הוא כבר היה, ושם הוא יודע שאין. שם זה הכל שואו ביזנס. וזה הרפורמים.
לא, כי אני, הרבה פעמים פוגש אנשים יהודים רגילים, שאומרים, אני לא מאמין באלוהים, ואם יהודים, עכשיו הם יהודים.
אני הסברתי את ההבדל, אני הסברתי. תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
בחסות, חוסכים עד 1,500 שקלים בשנה בפנסיה, באמצעות גפן בסד, 077-444-7777.
ויראליס של חברת גיל ורדי, תוסף תזונה טבעי לחיזוק המערכת החיסונית, להורדת תהליכי דלקת ולחיזוק הגוף.
חליתי בקורונה בראש השנה ואיבדתי את תחוש הטעם והריח. חבר המליץ לי לנסות את תוסף התזונה ויראליס והייתי מוכן לנסות הכל כי בתכלס מה יש לי להפסיד. ורד גלעד, אני לא מפסיק להודות לך ולבורא עולם שזכיתי להכיר את תוסף התזונה ויראליס, שהחזיר לי את תחוש הטעם והריח. אני ממליץ בחום על ויראליס. חזרתי לעצמי ואני נהנה שוב מטעם וריח, ואני יכול שוב לברך את ברכת הפסמים בהבדלה.
התקשרו עכשיו לחברת גיל ורדי והזמינו ויראליס. 02-381-3333. ויראליס, תוסף תזונה עוצמתי וייחודי מהטבע. 02-381-3333. תוסף תזונה ללא התוויה רפואית מאושרת.
אין מי שיגיד קדיש!
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל הש"ס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום ש"ס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליט, מפעלי תורה וחסד.
ארגון תחליט, כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
יש לך 100,000 שקלים פנויים או יותר? אתה יכול לשים אותם בבנק עם ריבית אפסית, להמר על מוצרים מסוכנים, לשמור אותם מתחת לבלטות. או שאתה יכול לקבל עליהם תשואה שנתית ממוצעת של כ-11%. פנה עוד היום למיידירה, חברת השקעות הנדלן השיתופית הבטוחה בעולם, עם התמחות בפרויקטים מניבים ובפינוי בינוי, ללא כל סיכון, כשהנכס נרשם על שמך בטאבו. מיידירה, בהמלצת מומחי נדלן ודיינים בכירים. לגביית פגישה, חייגו עכשיו. כוכבית 8473, כוכבית 8473, מיידירה. נועם אחד? יש רק אחד. חייגו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, היזהרו מחיקויים זולים.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים.
036-777-777 036-777-777. תזכו למצוות.
תגיד, איך נשמע לך בית מוגן מקורונה?
חיובי, זאת אומרת שלילי.
תדירן מציגה, טכנולוגיית אירו לתיאור האוויר אשר נמצאה יעילה בניטרול נגיף קורונה ווירוסים אחרים, והופכת את הבית למוגן ובריא יותר. ועכשיו במבצע בסדרות מזגנים מדגם מיני מרכזי, כפוף לתקנון, על פי בדיקות שנעשו באוויר בחלל סגור בנפח אחד מק.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב, שלום, כבוד הרב.
המהר"ל אומר שעניין התפילה זה שאדם בעצם תולה את עצמו בקדוש ברוך הוא, וזה יותר מתי שאדם טוב לו, ואז הוא בעצם משייך את מה שיש לו לקדוש ברוך הוא.
שאלה כזה מסתדר עם חזל שאומרים שהקדוש ברוך הוא בעצם עשה את העבוד, את האימהות הקרות, כדי שמכיוון שהוא מתכוון לתפילתם של צדיקים, אז משמע שיותר דווקא התפילה של עת צרה יותר חביבה לפני הקדוש ברוך הוא.
אני לא מכיר את המהר"ל שאתה אומר, אני רק יכול לשער שהוא מתכוון לומר שזה בחינה אחת של תפילה. התפילה, המושג של תפילה, עצם העניין של תפילה, זה ליצור שאדם פשוט מטפס בסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים שזו נשמת חיים, ומגיע לאותה בחינה שנקראת נשמה, שהיא כביכול מתוך פיו של הקדוש ברוך הוא, שהיא החלק הנקום מעל, וממילא הוא עומד מול פני השם. כמו שרב חיים אומר, חיים סולובייצ'יק אומר על הרמב״ם בקטע הראשון שלו, בקטע השני, שתפילה, עצם ההגדרה של תפילה זה לעמוד לפני מלך. כלומר, שאדם מכוון שעומד לפני מלך, זה לא מדין כוונה, אלא מדין תפילה. בלי זה, זה לא תפילה. כי אם אדם לא מרגיש שעומד לפני מלך, זה לא נקרא שעומד לפני מלך. אז התפילה, או כמו שאומר רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, שהיא לב הזמן של החסיד, ואומר שכל עבודת האדם מכוונת כלפי התפילה. עוד הגדרה הנביא מהרב סולובייצ'יק, שאומר שאנשי כנסת הגדולה שסתמו את חזון הנבואה, הם תקנו את נוסח התפילה. כי תפילה זה כמו נבואה, זה קשר בין הבורא לאדם. אלא שבנבואה הקדוש ברוך הוא מדבר והאדם שומע, ובתפילה האדם מדבר והקדוש ברוך הוא שומע. אבל יש פה איזו תנועה דו-סטרית של קשר בין הקדוש ברוך הוא לאדם. לקשר הזה יש כל מיני היבטים שמדגישים אותו. בשעת צרה, כשאדם פונה, למי האדם פונה בשעת צרה? למי שבאמת הוא אכפת לו ממנו. נניח שיש מישהו שמאוד מאוד יכול לעזור, אבל הוא אדיש אליי. הוא לא יצעד צעד אחד לטובתי. יש, נניח שאדם נמצא בחובות עצומים, ובאים מההוצאה לפועל לגרש אותו מהבית, והוא לא מודאג, למה? משום שיש בארצות הברית כמה עשרות מולטי מיליארדרים, ואם הם יעזרו לו, אז לא תהיה לו בעיה, אבל אין שום סיבה שהם יעזרו לו, כי הוא לא קשור אליהם ולא אכפת להם ממנו. ולכן הוא לא יפנה אליהם. זה שאדם פונה לאלוקים, זה סימן שקרוב השם לכל קרב, הוא מרגיש את זה, והוא מנסה לעורר את זה, אצלו. וכשאדם פונה לאלוקים של בשעת טובה, אז זה בחינה אחרת של אותו דבר עצמו, של הקשר בינו לבין האלוקים. זה כמו שאמר אחד האדמו"רים, שהחסידים באים להתלונן על הצרות, וכשהם נושאים מן הצרות, הם לא באים לספר שהצרה עברה. יש חולה, הם באים שיתפלל, החולה מבריא, הם לא באים להגיד שהוא עברי. לבוא ולספר, למי אני אוהב לספר כשיש לי בשורות טובות? למי אני אוהב לספר כשיש לי בשורות טובות? למי שאני יודע שישמח איתי. למי שאני יודע שקרוב אליי. כשאני מספר למישהו, אני לא רץ ברחוב ואני אומר, אתה יודע מה? היום הרווחתי כך וכך כסף. אני מספר את זה למי שאני יודע שישמח איתי.
אפשר לשאול עוד שאלה קצרה?
כן, בבקשה.
אם הנפש חיים אומר ש... תורה זה בעצם החיבור לקדוש ברוך הוא, הדבקות בקדוש ברוך הוא. השאלה היא בעצם למה צריך תפילה. הרי זה מצוות שאדם בעצם מכין את הגוף שלו ומתקדש איתם, אבל מה התפילה בעצם הכנסת פה?
תראה, זה באמת רבי שמעון בר יוחאי. יש משמעות, למרות שלא לגמרי כך משמע מהגמרא בשבת למד ג' עמוד ב', אבל יש משמעות שמי שבאמת תורתו אומנותו כרבי שמעון בר יוחאי, לא צריך להפסיק את לימודו לצורך תפילה. למרות שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו כתוב שביותו במערה, הוא היה לובש את בגדיו בשעה שהיה הולך להתפלל. אז משהו שהוא כן הפסיק את לימודו לצורך התפילה. אבל יש דיבור כזה, רק אנחנו, שאנחנו לא... יש סיפור שהחסם סופר היה באספה של רבנים, ודיברו שם באיזו סוגיה מאוד מורכבת, והגיע זמן תפילה, והחסם סופר עכשיו זמן תפילה. הוא נעמד להתפלל, שקע בתפילה, ניגש אליו אחר כך אחד מהגדולים ואומר לו, אני לא, איך הרב יכול ככה להתפלל? הרי אני כל הזמן הפריע לי הדיון שדנו קודם, הדיון בלימוד. אמר לו, חסם ספר, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. אז באמת אתה צודק, תורה זה קשר לקדוש ברוך הוא, אבל יש כל מיני מסלולי קשר, וצריך למלא את כולם. זה כמו שיש לך קבל חשמלי, שמקשר בין המקור האנרגיה לבין המכשיר החשמלי שאתה משתמש בו. והכבל מורכב מכל מיני חוטים. או ניקח דוגמה, הפס של שידור למחשב, אם יש פס רחב, ככל שהפס הזה יהיה יותר רחב, השידור יהיה יותר טוב. הכבל החשמלי הזה יש לו כל מיני חוטים, כל חוט מחבר חיבור מסוים, וכשהוא לא יהיה, אז או שכל החיבור יתמוטט, או שחלק מהחיבור, מהאפקטים של החיבור לא יפעלו.
צריך אולי להגדיר את זה כיותר עבודה רגשית אולי, משהו כזה, זה נכון כאן הרב?
תראה, כתוב שתפילה זה עבודה שבלב. כתוב, זה כתוב, וברור
שלימוד תורה זה... תורה זה יותר על הפרח, בעצם תפילה זה יותר על הלב.
כן, לכאורה זה נשמע ככה, כן. זה גם כתוב, אם תפילה, אבל עובדו בכל לבבכם, זו היה עבודה שבלב, אז זו תפילה. אז לכאורה זה מה שכתוב פה, בהחלט כן.
טוב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
טוב, כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי מה שכתוב ברמב״ם בהלכות רוצח ושמירת נפש. שם הוא מדבר על השונא שנאמר בתורה שהוא מישראל. אז הוא כותב שכגון שראה הוא לבדו שעבר עבירה ויתר בו ולא חזר, הרי זה מצווה לשונאו.
כן.
אז, ואף על פי כן, אבל צריך לעזור לו לפרוק ולטעון, שלא יניחנו נוטה למות. אז כן. רציתי לשאול, למה זה בא לידי ביטוי שמצווה לשונאו? זאת אומרת, זה רק עניין של הלב, שמותר על לשנוא אותו בלב, או שגם...
זה בדיוק מה שכתוב כאן. זה בדיוק מה שכתוב כאן, שמצווה לשונאו בלב, אבל שזה לא יבוא לידי ביטוי בהתנהגות מעשית. ולכן מצווה לסייע לו.
דווקא שהוא נוטה למות, כתוב. זאת אומרת, אם זה בדברים אחרים, להיות איתו בקשר, או...
להיות איתו בקשר, אין מצווה, אין עניין בזה בכלל. אין עניין, אדם לא חייב להיות בקשר עם כל אדם. אדם לא חייב, ובוודאי שהוא לא צריך להיות בקשר עם אדם שהוא חושב שההשפעה שלו עליו תהיה רעה. כן, הרי מדובר לא בשנאת חינם, מדובר בשנאה של אדם שאתה יודע ואתה ראית שהוא חוטא, ולכן כל קשר איתו יכול להשפיע עליך לרעה, אז ודאי שאתה לא צריך להיות איתו בקשר. אבל זה לא צריך לגרום לך לקחת את החוק בידיים, ולטפל בו כפי שהיה אפשר לטפל בו אם היה איתך עוד אחד. נניח, כמו שהרמב״ם אומר, ראה אדם שעבר עבירה שהדין שלה הוא גזר דין מוות, אז אני ארוג אותו? אסור לי. לשנוא אותו מותר לי. ללכת לבית דין לספר אסור לי, כי אני עד אחד, ועל פי עד אחד ממילא לא יפסקו, אז זה סתם מוצאת שם רע. אבל אם הייתי עוד עד אחד, היו מוצאים אותו להורג אחרי שהיינו עומדים בחקירות ודרישות, ואם כל מה שגמר במכות אומרת, אז סנהדרין שהייתה הורגת פעם בשבע או פעם בשבעים שנה. לי אסור לעשות את זה, אבל אני צריך להתחבר איתו. כתוב, משנאיך השם ישנא קדוש, אסור להתחבר לרשע. כן? זה ניתאי ארבלי אומר, חק משכן רב, אל תתחבר לרשע. זה, למי מתכוונים? למישהו רשע. אתה יודע שהוא רשע, זה כבר לא מדובר. כדי שהוא יהיה בעיניי רשע, אני לא צריך גושפנקה של בית דין. אם אני באמת ראיתי אותו עושה מעשים מה שלא יעשו.
כתוב פה עבירה אחת, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד קל להגיע אליו, זה לא...
העבירה שכתוב שם זה כדוגמה לדבר שאתה בטוח, הרי מצד שני כתוב במשנה והווה דן את כל אדם לקו זכות, ורבינו יונה אומר שם במקום, וגם הרמב״ם בפרוש המשניות אומרים שם, שאם ראית אדם צדיק שעשה מעשה שמכל הצדדים נראה רע, אתה צריך לדון אותו, להפוך את המוח ולדון אותו לקו זכות, כמו אותו מעשה בגמרא בסכת שבת בפרק מי שהחשיך שלא נתן מזכורת לפועל שלו אחרי שלוש שנים, והפועל הזה דן אותו לקו זכות. ועוד כמה מעשים שגם מביאה שם. כשמדברים על אדם שראית אותו שעשה עבירה, מדובר שאין לך שום צד בעולם לדון אותו לקו זכות, כשאתה יודע בוודאות שהוא רשע.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
אז אני עכשיו?
כן, כן, בבקשה.
אני חושב שזה מדי מאוחר בשלושות השאלה שלי, אז אני אשאל בכל זאת, הרב, לא יודעת מה, הברית הזאת שבין בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, נכון, התחיל עם אברהם אבינו, ברית בין הבתרים וכו'.
כן.
וכתוב גם שאם אנחנו לא זה, אז הם לא יכולים לחם בחימה שפוחה. אז כאילו למה? כאילו, מה, למה? בוא נניח שהעם היהודי חלילה, לא היה בכלל הולך בדרכים של אברהם אבינו. אז למה הברית הזאת עוד קיימת? כאילו, מצד הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה להפר ברית, כמו שהוא, כאילו, נכון? כאילו, מה שלא יהיה, יש בינינו ברית?
ואני זאת בריתי אותם, השם ורוכי אשר עליך, ושסנת מפיך לא ימוש, ומפיך ומפזרחה, ומפזרחה, ומפזרחה מעתה ועד עולם. הברית הזאת, יש הבטחה שהיא קיימת לעולם, ואם דור אחד, בן אדם, העם מתנהג לא כמו שצריך, לא בגלל זה הדורות הבאים צריכים להפסיד גם כן. חוץ מזה, גם באותו דור עצמו, גם אם מבחינה חיצונית, לא מקיימים את הברית, הנשמה הפנימית בוודאי רוצה ומשתוקקת, ואין שום סיבה בעולם שנעזור לסתום לה את הפה ולמנוע ממנה את מאווייה. ואת כל זה גילתה לנו התורה.
אבל הנשמה שמשתוקקת זה משהו כאילו גן רוחני, אני לא יודע בדיוק מה, בזכות האבות.
גן זה דבר גשמי, המילה גן אין בצורך.
אז איך בזכות אבות נהיינו כאילו נשמה מיוחדת?
זה לא זכות אבות, זה ברית אבות, נהיינו נשמה מיוחדת במעמד הר סיני, כשהקדוש הוא אמר, והייתם לסגולה מכל העמים. שם נקבע סופית. שם גם נחרטה ברית, ושם נקבע סופית, כמו שהכוזרי אומר במאמר ראשון, שעם ישראל בהיותו העם שממנו יצא משה רבינו, ושכל אחד יכול להיות נביא, הוא הופך להיות למהות בפני עצמה.
וזה בגלל, בזכות מעמד הר סיני.
לא בזכות. מעמד הר סיני זה הזמן שבו זה נעשה. זה לא בזכות מעמד הר סיני. זה נעשה אז.
בגלל שאמרנו
מעשה ונשמע. לא נכון? משנה בגלל מה. זה, יש הרבה דברים שהביאו אותנו למעמד הר סיני. זה לא הנושא עכשיו. הנושא עכשיו, מה גרם שהברית הזאת תהיה נצחית? מה שגרם זה היותנו לעם סגולה. שהברית הזאת תהיה נצחית.
במעמד הר סיני, נכון?
כן.
אין לי זמן לעוד שאלה קצרה, נכון?
נכון, גם השאלה הזאת כבר כמעט עברה את הזמן שלנו, ואת
רואים שנסתיימה
ברגע זה.
תודה רבה, תודה תזכור מצוות, תודה רבה.
סיימנו, ותודה לכל הצוות, לאורי כהן ולכל הצוות שאפשר את התוכנית הזאת, לכל אלה שהיו איתנו, לכל אלה שהזינו לנו. לילה טוב, והמשך שבוע טוב.
שנה, כל חי תמיד איתי. השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
יש לך 100,000 שקלים פנויים או יותר? אתה יכול לשים אותם בבנק עם ריבית אפסית, לאמר על מוצרים מסוכנים, לשמור אותם מתחת לבלטות. או שאתה יכול לקבל עליהם תשואה שנתית ממוצעת של כ-11%. פנה עוד היום למי דירה, חברת השקעות הנדלן השיתופית הבטוחה בעולם, עם התמחות בפרויקטים מניבים ובפינוי בינוי, ללא כל סיכון, כשהנכס נרשם על שמך בטאבו. מי דירה, בהמלצת מומחי נדלן ודיינים בכירים. לגביית פגישה, חייגו עכשיו. כוכבית 8473, כוכבית 8473. מי דירה, בני 30 ומעלה, המכינה המקוצרת של מבחר, מביאה אתכם במהירות לתואר ראשון בעבודה סוציאלית או אח אקדמי כבר בשנה הבאה. בואו למכינה ותרוויחו שנה. מהרו להירשם. המכינה מתחילה עכשיו. להרשמה התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? בוחרים מבחר. נועם אחד זורם ברגע אחד. כוכבית 20-26.
אשפר ממלכת הבשר הקצבייה המחודשת, ועכשיו מעל 100 מוצרים במבצעים מיוחדים. אשפר בהשגחת בדץ נווה ציון ועוד מגוון כשרויות, שארית ערב לנדו, העדה החרדית וערב רובין, שלמה המלך 17 בני ברק. אשפר, מבינים בבשר.
כבר 25 שנה. כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.